בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, פרשת יוסי לשוחמכר. בפרק הקודם, מבין שני הפרקים בהם אנחנו עוסקים בפרשה, הצגנו את הדרמה, את הדמויות ואת כמעט סיומה של הפרשה. יחד עם זאת, תיארנו על קצה המזלג שמבעד לחטיפת הילד ולסיפור המשפחתי, הפרשה עוררה דיון ציבורי רב. אבל למה? נמצא איתנו גם הפעם פרופסור קימי קפלן מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו. שלום קימי.
שלום וברכה.
בוא נעשה את החיבור לסוף הפרק הראשון. איפה אנחנו עומדים? מי השחקנים שאנחנו מתמקדים בהם כרגע לקראת גילויו של יוסלה בארצות הברית?
בסוף הפרק הקודם היינו בעצם בנקודת מפנה, גם מבחינת החקירה וגם מבחינת העיסוק התקשורתי הציבורי. קיץ 61, אוגוסט-ספטמבר, שבעצם שם משטרת ישראל מגיעה למסקנה שהדוד של יוסלה חשוד כמעורב הפרשה, והם רוצים אותו לצורכי חקירה, הוא נמצא בלונדון, מגישים בקשת הסגרה, וכאן יתחיל הליך של שנה, שבעצם יסתיים רק אחרי שיוסלה יימצא, לשם נגיע. והקמת ועד ציבורי למען השבתו של יוסלה, זה משהו שמבקש להפעיל לדעת הקהל, וכנסת ישראל, שגם היא מתעוררת. הדבר הזה ילווה אותנו לתוך סוף 61 ולראשית 62. פרשת ההסגרה של שלום שטרקס בסוף פברואר 62, זה כבר אחר ערעור, כלומר היה פסק דין ראשון, זה הולך לבית משפט במונחים שלנו, מחוזי, במונחים הבריטים, זאת תהיה המקבילה, ובית המשפט דוחה את הערעור ומחליט שיוסלה צריך להיות מוסגר. מה שעוד יקרה בינואר-פברואר, שהנושא שוב יעלה בכנסת, כאן חברת הכנסת אמה תלמי ממפ"ם, תהפוך להיות דמות מאוד מרכזית, היא זאת שמציפה את זה שוב, ועדות הכנסת, ובן גוריון, לא נשכח שבין לבין, הנציגים החרדיים מותקפים, גם הנציגים הדתיים בכלל מותקפים, יש לנו אווירה, גם בזירה הפוליטית, ומוכר יותר נבין שגם גם בזירת הרחוב, יש כאן אווירה, אסיר רותח יותר ויותר. ודוד בן גוריון מבין שצריך להתערב, צריך לשים סוף לסיפור הזה, זה כבר מתחיל להרעיד יותר מדי את המערכות. והוא פונה כנראה בראשית מרץ 62 לראש השין ב' עמוס מנור, ומבקש ממנו למצוא את הילד. מה שאנחנו קוראים היום שבק, אז נקרא שין ב'.
שזה, קצת פסיכים חושבים על זה, שצריכים לערב פה את שירות הביטחון הכללי, בשביל למצוא ילד חטוף.
לגמרי. כלומר, אתה מבין, כאן אתה מבין שזו פרשייה לאומית, ועוד אנחנו עוד נראה כמה לאומית היא תהפוך להיות, כמה היא תעסיק. עמוס מנור אומר לבן גוריון, מצטער, התפקיד שלי זה לא לחפש ילדים עבודים, אלא התפקיד שלי זה להתעסק עם קומוניסטים ופדאיון, וכל מיני בעיות שאחרות שמדינת ישראל, כן, הזירה הפנימית של מדינת ישראל מתמודדת איתם, ואם תחייב אותי, הנה המפתחות על השולחן. ואז בן גוריון פונה לישר הראל, שהוא ראש המוסד, ויחסיו עם ישראל היו מאוד הרבה יותר שונים, גם אישיים, ובאמצע מרץ הוא פונה לישראל ומבקש שהמוסד יתערב וימצא את הילד.
עד לרמת המוסד הגענו. איך הם הצליחו לעזור לנו למצוא את יוסלה? אם בכלל, אנחנו יודעים שבסוף הוא נמצא, אבל השאלה אם באמת זה דרך המוסד.
המוסד נכנס לתמונה באמצע מרץ 62, ובאמצע יוני, זה סופו של הסיפור, עוד שנייה אני אחזור אחורה, באמצע יוני מצליחים לאתר את מיקומו בברוקלין בניו יורק. אבל שלושת החודשים האלה צריך לחלק אותם לשניים. מאמצע מרץ עד ראשית מאי, אין למוסד קצה חוט. וזה די מובן. המוסד מעולם לא התעסק עם משימה מהסוג הזה. וכאשר הוטלה משימה על ישראל, היו אנשים מתוך המוסד שהביאו תרעומת, כמו שעשה עמוס מנור, זה לא התפקיד שלנו. אבל זאת החלטת ראש המוסד, וצריך להבין שמדובר כאן במשהו שהוא שונה לחלוטין, זה לא עניין ביטחוני, וזה משימה, אתגר להיכנס לזירה של קהילה שמרנית סגורה, או קהילות שמרניות סגורות, מסוג המשימות שהמוסד או סוכניו לא התעסקו איתו. רק כדי שנבין את מעורבותו של ישר הראל, בשלב מסוים הוא סוחר דירה בפאתי פריז.
הוא עצמו, ראש המוסד.
הוא עצמו, ראש המוסד עצמו, סוחר דירה בפאתי פריז, ומתגורר בה במשך כמעט שלושה חודשים, לא כל הזמן, אבל בא והולך, כדי לפקח מקרוב על החיפושים אחרי יוסלה. הליבה של המוסד באותם שנים בפריז, אלה שנים שבהם היחסים של ישראל וצרפת הם יחסים מאוד מאוד טובה, קרובה, ויש לנו באירופה סוכני מוסד שפזורים, והם עסוקים במשימותיהם, ומעט לעת ישראל מגייס סוכנים למשימות שקשורות באיתורו של יוסלה. חודש וחצי אין קצה חוט, לאחר חודש וחצי ישר הראל מדווח, הוא מספר שוב בדיעבד, על שיחה שיש לו עם, אפילו לא עם סוכן מוסד, אלא עם מישהו שהוא אולי סייען, אני הולך לקרוא לו, איך לנסח את זה בדיוק, שמספר לו משהו, ואיסרר, והשם של רות בן דוד, מחברתנו, עולה, ואיסרראל אומר, אתם יודעים מה? בוא נעקוב אחריה. אינטואיציה של בלש, כלומר, אין לו שום דבר, אבל אינטואיציה של בלש. וכאן תיפתח הדלת. כלומר, אם יעקבו אחרי רות, ואחרי תכתובות שלה עם הבן שלה שנמצא בארץ, יעלו על עקבותיה, יעשו לה ביוני איזשהו תרגיל, קצו, יתפרו זירה על מנת בעצם בפועל לחטוף אותה, להחזיק אותה, ולומר לה, תראי, אנחנו יודעים שאת מעורבת, אנחנו יודעים שאת זה, תגידי איפה הילד. ושם נרקמת עסקה, רות במשך כמה ימים לא משתפת פעולה, אבל היא מוחזקת, על ידי סוכני מוסד, וישראל בעצם אומר לה, אם את תגידי איפה הילד, את לא תעומדי למשפט.
עדת מדינה שכזאת.
סוג של. והיא מגלה את מיקומו בברוקלין בניו יורק, והמוסד עושה את עבודתו בניו יורק כדי אכן לאתר ולוודא שהילד נמצא בכתובת וכן הלאה, וכאן נכנסים לשבועיים האחרונים שהם גם הם די דרמטיים של הפרשה, שהילד מאותר, וכאן צריך לעבוד מול שלטונות בארצות הברית, דוד בן גוריון מקבל החלטה אסטרטגית שאומרת, אנחנו לא נעשה מעשה אייכמן בארגנטינה ונחטוף אותו ונעלה אותו על מטוס בשקט באמצע הלילה, כן, קצת דרמה, אלא אנחנו נעבוד עם השלטונות בצורה מסודרת, זה ארצות הברית, ואנחנו לא נתנהל כגנבים בלילה. וכאן שלטונות ההגירה המעורבים, הם בעצם מוצאים את הילד מחזקת המשפחה ומחזיקים בו, יש לנו כאן כמה ימים של דרמה בסוף הפרשה, כי השאלה מה יקרה עכשיו, האם זה יובל לבית משפט, לענייני משמורת או לא, וסיעה של הדרמה בשני ביולי 1962, שבא מהבוקר עד הערב רוברט קנדי, התובע הכללי של ארצות הברית שמעורב במתרחש שלטונות ההגירה, אגב בסוגריים השגריר שלנו בארצות הברית, ראש המוסד דוד בן גוריון, אפרופו מעורבות של רשויות, כמו שאמרת, זה כמעט זו נקודת השיא אולי, ומהבוקר עד הערב רוברט קנדי משנה דעתו, בראשיתו של אותו יום הוא אומר, הילד הזה יובא, הנושא יובא לדיון במשמורת טובת הילד, כלומר לא משנה כרגע למה הוא הגיע לארצות הברית, או באיזה נסיבות, אבל השאלה מה טובתו, ובסוף היום הוא בעצם אומר, הילד יוחזר לישראל. ובזה הפרשייה, כן, הסגה המשפטית הציבורית מסתיימת, בשלישי ביולי הוא עולה על מטוס, הוא נוחת בנמל תעופה בין לוד, ברביעי ביולי אחרי הצהריים, יש שם קבלת פנים, ובזה מסתיים החלק, העבדה נמצאה, הילד נמצא.
החקירה נחתמה.
כמובן שהשיח הציבורי עוד ימשיך חודשים, ויש לנו הרבה ספיחים של הפרשה, אבל שם הסיפור, הדרמה מסתיימת, והוא שב להורה ולמשפחתו.
אז יוסלה אולי נמצא, אבל זה לא סוף הסיפור מבחינתנו, כי כמו שאמרנו באמת לאורך גם הפרק הראשון וגם בתחילת הפרק הנוכחי, זה הרבה יותר עמוק מזה, יש מספר נושאים עיקריים שהפרשה מציפה בחברה הישראלית, בחברה הישראלית הצעירה, אנחנו מדברים באמת על ראשית שנותיה של מדינת ישראל, אחד מהם שבעצם הוא היווה את הטריגר הראשוני בכלל לחטיפה, הוא הקונפליקט הבין דתי, כי מעבר לסיפור המשפחתי זה מה שעמד שמה, כיצד הדבר בא לידי ביטוי בחברה הישראלית?
אז כמו שאמרתי מקודם, הפרשה, המתח סביב הפרשה הזאת מתגלגל לרחוב. ואנקדוטה, הרב נריה, הרב משה צבי נריה, שראש ישיבת בני עקיבא בכפר הרואה, מספר שנתיים לאחר הפרשה, ברעיון עיתונאי, הוא אומר, הלכתי ברחוב, בזמן הפרשה, בבר שבע, עוצרת לידי מסעית צבאית, הנהג של המסעית הצבאית פותח את החלון וצועק לי, איפה יוסלה? למה חטפת את יוסלה? אז הוא אומר, הסתכלתי עליו ואמרתי לו, למה הרגת את ישו? כלומר, מה אתה רוצה ממני? מה אני עשיתי משהו? מה אני לא קשור לפרשה? בגלל שאני דתי?
וזו רק אנקדוטה אחת?
אנקדוטה אחת מרבות, מרבות. רבות, רבות. אז מוצף כאן מתח שהוא ברחוב, והוא מצטרף לדעת הקהל, והוא מאוד עוצמתי. בסוגריים, אני חושב שזו הסיבה המרכזית להחלטה שבן גוריון מקבל, שהיא תיקח חודשים עד שהיא תתבצע, לנסות לסגור את הספיחים של הפרשה כמה שיותר מהר. כלומר, לא להעמיד לדין מי שלא צריך, לסגור חקירות, שוב, זה אלה תהליכים, אבל אנחנו חייבים להוריד את האש.
שלא יהיה שסע.
בדיוק, כלומר, שלא נמשיך להתעסק עם הדבר הזה. די, מצינו. זה מקפיץ בעצם לחזית, כאשר מסתיימת הפרשה, מהר מאוד מתבררת מעורבותה של רות בן דוד בפרשה, מתבררת מעורבותו של רחמי אלדום, שניהם נמנים על חוגי החרדים הקנאים, ובואו ננסה רגע לחבר את זה לסיטואציה שאנחנו נמצאים בראשית שנות ה-60. אנחנו בעולם, בחברה הישראלית, שבו רוב החברה החרדית נמצאת מתחת לרדאר הישראלי. החברה הישראלית לא רואה מה קורה שם, לא מזהה מה קורה שם, מבחינתם, מבחינת בן גוריון אגב גם, הם באופוזיציה, הם לא בקואליציה, מבחינה פוליטית, והם בעיקר חברה מוכה לאחר השואה, וחברה שהציונות נתנה לה עוד מכה, כי הם לא בדיוק התחברו לציונות, והציונות
לתורה כאילו... והעבודה.
לא, הציונות מנצחת, הציונות ניצחה כן, את כן, המערכה ההיסטורית, כן, כן. מול אותם חרדים שהתנגדו לציונות מראשיתה, מראשית המאה ה-20. אז הם כאילו מתחת לרדאר, ויש תחושה שהחרדים, זה סוג של כלב גוסס, כלומר, הם הולכים להיעלם. אנשים לא ערים לזה שמתחת לפני השטח מתרחש שם תהליך של שיקום ושל בנייה מחודשת. מי שכן נמצא בלב הזירה הציבורית הישראלית, אלה החרדים הקנאים האנטי-ציונים. שנות ה-50 לתוך שנות ה-60, אלה הם השנים העוצמתיות של נטורי קרתא בהובלתו של עמרם בלוי, שוב, קבוצה חרדית קנאית שעושה הפגנות שבת ומוליכה הפגנות ברחובות נגד ניתוחי מתים. הוא איש שנכנס ויוצא מבתי הכלא ובתי המעצר, איש שמקבל תשומת לב ציבורית, כי הוא אנטיטז על המפעל הציוני, הוא כל הזמן אומר, אני לא מכיר במפעל הציוני, הוא לא לגיטימי מבחינתי, הוא לא מחזיק בתעודת זהות. הוא באמת מהווה אנטיטזה לקולקטיב הישראלי, והוא והאנשים מסביבו שעושים הפגנות ובלגן ורעש, מקבלים המון תשומת לב. כלומר, הדימוי הציבורי של מה זה חרדי, זה פחות או יותר מה זה חרדי קנאי.
קנאי, ולא מה זה חרדי.
מה זה חרדי מתון, אחר, שנמצא שם מתחת לרדאר, לא מכירים, לא מזהים אותם. מי שרוצה אנקדוטה מאוד מלמדת, יש את הסרט הקלאסי, השוטר אזולאי, ובסרט השוטר אזולאי יש סצנה, שבה השוטר אזולאי, יש חרדים שזורקים אבנים על מכוניות וצועקים, שבס, שבס, כן? מפגינים, והשוטר אזולאי נכנס להם איזשהו שיח, ומחליפים פסוקים וכן הלאה, ופתאום נהיה איזה שלום בית כזה. אבל הסצנה הזאת של חרדים זורקי אבנים, זה בדיוק הסצנה של אנשי נטורי קרתא עושים הפגנות אלימות, או מחאות והפגנות אלימות. זה בדיוק לקוח מהחיים, זה לא לקוח מ... זה לא מצוץ מהאצבע. זה שיקוף של החיים.
ואיך הסיפור של הקבוצה הזאת, של חרדים הקנאים, משתקף בעניין של הפרשה ובעניין של הידע הציבורי?
נהדר. אז רות בן דוד קשורה לחוגים הקנאים, ירחמי אלדום קשור לחוגים הקנאים, כל המסר האידיאולוגי הוא, אנחנו לא רוצים שהילד הזה, אנחנו רוצים להציל את הילד הזה מציפורני החינוך הציוני, וכמובן, אני מזכיר, מציפורני התבוללות או תמיעה בעקבות חזרתו האפשרית לרוסיה, שאנחנו יודעים שזה לא היה הסיפור, אבל זו הייתה ההבנה, וכאן זה שוב חרדים קנאים. כלומר, הנה הקנאים במופע חדש, הוא מופע במובניסים הרבה יותר עוצמתי, כי קבוצה קטנה של אנשים הצליחה לשתות במדינה שלמה במשך שנתיים וחצי. שנתיים וחצי מתחילת הפרשה, והסוד הוא סוד אחד, זה מידור. דום ורות בן דוד הם בערך האנשים היחידים שבכל רגע נתון יודעים איפה הילד הזה נמצא. תמיד יש מישהו אחר שיודע, כי הוא מוכבה איפשהו, אבל הם מבינים שהסוד הוא מידור. איש לא יודע. ודום, וצריך להבין, דום ורות בן דוד, בעיקר דום, זו ההזדמנות שלו לעקוץ לא רק את המפעל הציוני, אלא גם את החרדים המתונים שמשתפים פעולה איתו ויושבים בכנסת ישראל, כי הוא מתנגד להם.
אז יש לנו כאן באמת המון המון קבוצות. נכון. אם זה קבוצת הישראלים במרכאות החילוניים, הקיבוצניקים, הרגילים, עוד פעם במרכאות, יש לנו כאן באמת את הדתיים הציוניים, הלאומיים, החרדים המתונים, וקבוצת החרדים הקנאים, וכל זה על רקע באמת הקמת מדינת ישראל. יש כאן שסעים על גבי שסעים, והזכרת את זה לא פעם, את הסיפור של דוד בן גוריון, שרואה את הכל מנגד, ומבין שזה יכול להיות הרבה יותר חמור מאשר סיפור משפחתי של ילד שנחטף על רקע באמת הסיפור הבן דתי הזה.
לקח לבן גוריון שנתיים להבין שבעצם פה התבשל לו סיפור לאומי. זה כבר היה כזה עוד קודם, לפני 62. זה כבר הופך להיות סיפור שהוא בזירה הציבורית הישראלית. אבל בן גוריון, זה משהו שם בסוף 61, לתוך 62, מכה בו, ומביא אותו לתבנה שזה המצב, וממילא צריך לפעול בזירה הלאומית כדי לסיים את הפרשייה הזאת.
איך הדבר הזה בא לידי ביטוי ברמת הרחוב? כי לא סתם בן גוריון מבין שהוא צריך לבוא ולעשות פוס משחק לדבר הזה.
אז כמו שאמרנו, הפגנות, מחאות, האשמות, אקטים אלימים, אם בדיבור ואם במעשה, בין חילונים לבין דתיים, וחשוב לומר, זה לא מסתיים אחרי שיוסלה חוזר ארצה. כלומר, ההדים האלה ממשיכים להדהד חודשים לאחר מכן, כי כל מיני ספיחים של הפרשה ממשיכים להתנהל לאחר שיוסלה נמצא. ושם נשמעים קולות, ממשיכים להישמע קולות שהם הקולות של המתח שעולה מהרחוב. איך אנחנו יודעים את זה? דוגמה, כמו שאמרתי, בפברואר 62 נדחה הערעור הראשון שהגיש שלום שטרקס על הסגרתו לישראל. לאחר כמה חודשים זה מגיע לבית הלורדים הבריטי, שזה יהיה סוג של בית משפט עליון מבחינתנו. וזה כבר, כל הדיון הזה מתנהל אחרי שיוסלה כבר חזר ארצה. כלומר, הילד נמצא, אבל עדיין יש לנו פה הליך משפטי שמתקיים. בראשית ספטמבר 62, בית הלורדים מחליט לאשר את ההסגרה שלו לישראל, ואז יש הליך שהשר חותם, ולאחר החגים, חגי תשרי של תפשין כף ג', כלומר ספטמבר, אוקטובר 62, שלום שטרקס מוסגר לישראל. עכשיו, כאשר הוא מוסגר לישראל, שוב יש לזה הד ציבורי בעיתונות, האקט של ההסגרה מגיע לעיתונות בשלהי אוקטובר, בפועל, ויש אנשים בישראל שפונים לשר המשטרה, ומתחילים לומר דברים, תעשה ככה, אל תעשה ככה, למשל יש דיון, האם לשחרר אותו בערבות או לא לשחרר אותו בערבות, אנשים פונים לשר המשטרה, אומרים, מה זה לשחרר אותו בערבות? כלומר, השיח הציבורי, יש פניות, יש גם עיסוק בזה בעיתונות. כלומר, זה שהפרשה הסתיימה, לא אומר שההדים של אותו מתח, ואותם כעסים ותסכולים, לא, עדיין, הם עדיין באוויר. וזה צד אחד. הצד השני, הוא ההד, הקול, הצליל המאוד ממורמר, שמשמיעים הנציגים הדתיים לגווניהם, כלפי בן גוריון ושרים אחרים בממשלת ישראל, אנשי מפאי, והם אומרים להם, אנחנו, הפרשה הסתיימה, אנחנו עם תחושות המרמור, אנחנו סבלנו, היכו בנו, האשימו אותנו, אנחנו סוחבים איתנו מטענים פה, וצריך לפרק את המטענים האלה, אי אפשר להמשיך עם זה. אנחנו צריכים לבוא חשבון עם כל הסיטואציה הזאת, האשמתם אותנו שאנחנו מעורבים, שאנחנו חלק מהפרשה, אנחנו לא. מה שאני בעצם מבקש לומר או להסביר הוא, שבפועל הילד חזר ברביעי ביולי 62. ייקח כמעט שנה עד שכל הספיחים של הפרשה, חקירות, עניינים משפטיים, מיד שלום שטרקס, הדוד, שנשפט בישראל ומורשה ונדון לשלוש שנות מאסר, הוא ייכנס לכלא, ובמאי 63, זלמן שזר, שייכנס להיות נשיא מדינת ישראל במקום יצחק בן צבי, ביומו הראשון כנשיא מדינת ישראל, חונן את שלום שטרקס. צריך לומר, זה אקט לא מקרי, זלמן שזר היה מקורב לחסידות חב"ד, שלום שטרקס הוא חסיד חב"ד,
הכל מסתדר.
קשה לי מנע מזה, באותו יום אגב, באותו יום ראשון לכהונתו גם חונן את אלה שהורשעו ברציחתו של קסנר. זה האקט הראשון שהוא עושה כנשיא מדינת ישראל, זמן שזר. כלומר, אנחנו, עכשיו, יש גם תביעות אחרות שמתנהלות, שאנחנו לא ניכנס אליהן. חשוב להבין שיש כאן דינמיקות שאי אפשר לעצור, יש דינמיקות שאפשר לעצור אותן, יש דינמיקות שאי אפשר לעצור אותן, כי המערכת המשפטית צריכה לעשות את שלה. אז ההדים נמשכים חודשים אחרי שהפרשה בעצם הסתיימה. סגירה אחת נוספת, רות בן דוד, כמו שאמרנו, איסר הראל עשה איתה בעצם עסקה ואמר, לא נעמיד אותך לדין. נכון. אכן כך היה, היא לא הועמדה לדין בישראל. בצרפת היא הועמדה לדין, כי היא אזרחית צרפתייה, והתובע הכללי בצרפת העמיד אותה לדין, על חטיפה של ילד והברחתו שלא כדין לתוך צרפת.
זיוף, הזהויות.
לגמרי, היא הועמדה לדין והורשעה בצרפת.
הגענו לסיומה של הפרשה, ליטרלי, וכך גם לסיומם של שני הפרקים שלנו. מה לדעתך המסקנה הגדולה שאנחנו צריכים לקחת איתנו מפרשת יוסלה שוחמכר?
המסקנה המרתקת שלא את כולה אנחנו עדיין הצלחנו לפענח.
שזה מדהים, כי עברו כמה שנים.
נכון, אבל טוב, עוד לא פוענח לגמרי. זה הדינמיקה מאירוע משפחתי מאבק פנימי במשפחה, או מתחים בתוך המשפחה, אם תרצו, לאירוע לאומי. אירוע לאומי שאין כמעט רשות שלא מעורבת בו.
לאומי ובינלאומי.
לאומי ובינלאומי, נכון, לגמרי. לאומי ובינלאומי. לא נכנסנו לאינטרפול שמעורב בזה. כלומר, יש לנו כאן באמת אירוע לאומי, את צודקת, שי, אירוע לאומי ובינלאומי. הדינמיקה הזאת שיש לה כמה וכמה מרכיבים, לא לגמרי מפוענחת, אבל אין ספק שזה מה שזה. זה מה שקרה כאן.
אתה חושב שהפרשה הזאת מהווה קטליזטור לתהליכים תוך חברתיים במדינת ישראל? כי הסיפור הזה באמת של יחסי וואו, באמת כל האנקדוטות האלה שהצגת ביחס לאמירות וכמעט מעשה אלימות כלפי החברה החרדית בישראל, זה לא היה קורה אם לא הייתה את הפרשה הזאת, או שכך או כך היינו מגיעים לשם?
אני חושב שהיו מספיק עילות גם בלי הפרשה הזאת. אבל הפרשה הזאת, מה שמעניין בה, זה שהיא הפכה להיות חלק מהפנתיאון ההיסטורי של מדינת ישראל. כלומר, אם מי שפותח ספרים פופולריים, 60 שנות מדינת ישראל, 50 שנות מדינת ישראל, עמוד לכל שנה וכל מיני כאלה, ימצא את פרשת יוסלה כמעט בכל הספרים האלה. עד היום יש לה הד אסוציאטיבי במחוזות שונים, בפשקבילים חרדיים, בקריקטורות בעיתונות הישראלית, יש לה הד. היא מבצבצת, היא שם ברעיונות עיתונאים, אחת לכמה זמן, יוסלה מוראיין בעיתון, בקונטקסט כזה, בקונטקסט אחר, הפרשה הזאת מסרבת להיעלם. היא מסרבת להיעלם בכל כך הרבה מובנים. זה באמת, באמת מרתק. עכשיו, האם היו מתחים בלי זה? סביר להנה שכן, כי כל כך הרבה כוחות פועלים בזירה, בחברה הישראלית, שהם יושבים על המתח השסע הדתי, חילוני, או החרדי, חילוני. כך שהתשובה כן, אבל העובדה שפרשה של ילד, בסופו של דבר, משפחתית של ילד, הופכת להיות חלק מאותו מתח, לגמרי לא מובן מאליו, ועדיין מזמין הרבה מאוד פענוח.
אז עם הסיום הזה, אנחנו נסכם את שני הפרקים שלנו, פרופסור קימי קפלן, מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, המון המון תודה.
תודה לך.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה שי קלוט. תודה על ההאזנה.